הפלטון, פודקאסט על טריאטלון, ספורט ועוד, בהגשת אור ברגר.
ברוכים הבאים לפרק 3 של פודקאסט הפלטון. תודה רבה לכולם על הביקורות והתגובות על הפרקים הראשונים. זה הכי מרגש אותי שיש לשמוע. שמעתי הכל, הקשבתי להכל, גם השתדלתי לענות להכל. כמובן, מסיק את המסקנות, קשוב, ומפעם לפעם אנחנו ננסה לעשות את המקסימום להשתפר ולהביא את הפרקים והנושאים המעניינים ביותר. אחרי שבפרקים 1 ו-2 גלשנו יותר למרחק הארוך, היום אנחנו עושים ספתח יותר לעולם שלי ולתחום עיסוקי, טריאטלון ההישגי, האולימפי, תחרויות ה-ITU, ולצורך הנושא הזה אין אורח גדול ממי שהבאתי היום. אפשר לומר ללא ספק בנקודת זמן הזאת לפחות, הטריאטלט הישראלי הגדול בכל הזמנים, שחר סגיב. ערב טוב, שחר.
ערב טוב, מה נשמע?
מעולה, שחר, אני שמח שהצטרפת אלינו. אני אתן ככה ממש 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 הקדמה קצרה עליך, אבל אני אתן לך לדבר, כי אתה האורח, אתה האישו, אתה הסיפור. כמו בפרקים הראשונים, אני אתחיל בגילוי נאות. א', אנחנו חברים, עוד לפני, חברים מאוד קרובים, עוד שאני הייתי ספורטאי, ואתה היית ככה ספורטאי בתחילת הדרך, כבר שם הכרנו, אבל כרגע אנחנו ביחסי עבודה. אני חלק מהצוות של שחר מאז יוני 2019, אני אחראי על החלק של השחייה, מאמן שחייה. זה היה גילוי הנאות, ומפה באמת שאני רוצה לתת לשחר לדבר, אז אנחנו נעשה את זה מסודר לפי נושאים, אבל שחר, בוא תן לי קצת רקע כזה כללי, וכך בחשבון שציבור הטריאטלטים מכיר אותך טוב, אבל אנחנו רוצים גם לחבר את האנשים שככה ליד, אז תן לנו רקע בין כמה אתה, מאיפה, ככה בקטנה איך התחלת, ומשם אני כבר אכווין אותך.
טוב, אז באמת ככה רקע מאוד 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 כללי ונקרא לזה יבש. אז באמת שחר סגיב, נולדתי בחיפה. בגיל 4 עברנו לזיכון יעקב, שם בעצם התגוררתי עד לפני חצי שנה. עסקתי בהמון המון המון ענפי ספורט לפני שהתמקדתי בטריאטלון. באמת רק רציתי להיות בחוץ ולבלות ו... לא ידעתי שאני הולך לעשות מטריאטלון קריירה. התחיל לקחת אותי לתחרויות בסופי שבוע. אבא שלי היה מרתוניסט אולימפי, ולכן כשהוא פרש לגמלאות, הוא היה חייב עוד איזה ככה משהו בשביל לעורר את התיאבון התחרותי שבו, והוא התחיל לעסוק בטריאטלון ולקח אותי יחד איתו. אז בעצם בערך מגיל 8 התחלתי לעסוק בטריאטלון באמת כתחביב ולכיף, כמשהו של אבא ובן. וככה לאט לאט זה התפתח והתפתח, ובעצם בגיל 14 הציעו לי לעבור לפנימיה למחוננים בספורט במכון וינקט, ובאמת לקחתי את זה בשתי ידיים את ההצעה הזאת, ולאו דווקא בגלל שבאמת רציתי להיות ספורטאי אולימפי. החבר הכי טוב שלי היה כבר שנה שנייה בפנימיה בתור טריאטלט, יונתן סגל, וככה רציתי מאוד לעבור לשם עם כל מה שהוא סיפר לי, ובאמת שם זה קיבל יותר תפנית מקצועית לקריירה שלי, וראיתי שזה באמת משהו שאני רוצה לעסוק בו ולהגיע למקומות הכי גבוהים בעולם ולהיות ספורטאי אולימפי, וזהו. הייתי בצבא, ספורטאי מצטיין, שירתתי בווינגט, ועכשיו אני חי ברעננה עם בת זוגתי מאיה ירון.
אני שמח ששמרת על צניעות, כי תיתן לי להציג אותך בצורה יותר מרשימה לקהל. אז כמו שאמרתי, הטריאטלט הגדול בכל הזמנים, אבל לא סתם אנחנו אומרים את זה. שחר היה ספורטאי השני בעצם שהגיע לאולימפיאדה, אחרי רון דורמון בריו 2016, שחר עשה את הקריטריון לטוקיו 2020, שלימים הפכה ל-2021, עשה את ההישג C בכל הזמנים, מקום 20 באולימפיאדה. אני רץ ככה קצת שהקהל סבן את האוזניים על ההישגים. ואני אגיד את זה אחרי זה, אני אכוון אותך להישגים ספציפיים ואני ארצה לשמוע חוויות וכו', אבל 20 באולימפיאדה אמרנו, תרשה לי לומר, אולי הישג השיא מבחינת הרמה הגבוהה, מקום 13 בטסט איבנט בטוקיו שנה או שנתיים כביכול לפני האולימפיאדה?
כן, היו כמה רגעי תהילה שבאמת מבחינת הפילד של האנשים באמת עשה את ההבדל בין עוד התחרויות לתחרויות הגדולות שלי. הטסט איבנט כן, מקום 13, אבל דווקא אני חושב שמקום עשירי באליפות העולם באוסטרליה, בגרנד פיינל, באמת היה מבחינתי הרבה יותר, בסדר גודל הרבה יותר גדול, במיוחד בגלל הפילד שהתחרה שם. אז מבחינה הישגית מקצועית נקרא לזה, הם לא סופרים את המדליות, אז זה באמת רגע שהוא מאוד גדול עבורי.
אוקיי, אני ארצה לשמוע עוד על הרגעי השיא שלך, אבל לרוץ קצת על הרזומה, אז אפשר לעבור על הכל.
לא צריך גם.
אנחנו רוצים לשמוע את הפרטים היותר עסיסיים, אבל מספר פודיומים בתחרות בחול, אחד שאני זוכר שנה שעברה שטסנו למליה, סבב באירופה, עוד היה בקורונה, מדליית ארד באליפות אירופה U23-2016, נכון?
כן.
בורגס. לא מעט טופ 10 בוורד קאפים, לא מעט הישגים, אבל אני רוצה שנתחיל דווקא מהבום, מהאולימפיאדה. עוד פעם אני אגיד סליחה על השפה, אבל פאקינג אולימפיאדה טוקיו, עם כל הסרט של הקורונה, ועוד נגיע לקורונה, אבל בוא ספר לי קצת על האולימפיאדה, נתחיל ממש מהתחרות, מהחוויה, מהתחרות עצמה, מהחוויה בכפר וכל זה, אחרי זה אנחנו נרד אחורה לדרך.
טוב, אז אני באמת אתחיל ככה מהכפר ומהתחרות והכל, באמת להגיע לאולימפיאדה זה היה באמת שאיפת כל החלומות שלי, ומאז שאני ילד ידעתי שזה החלום הכי גדול שלי, בעצם להגיע לשם זה היה הדבר מבחינתי, אז בעצם הגענו לשם מג'ירונה, אני ורן, אח שלי.
שגם אליו נגיע בהמשך.
כמובן בהמשך, איך אפשר שלא. ובעצם אני כל הזמן ניסיתי להכין אותי, שבסופו של יום אני מתחרה עם האנשים שאני התחרתי איתם כל החיים שלי בעצם. זה אותם 55 אנשים, אותם חבר'ה שאני מתאמן איתם בג'ירונה, הקרקס הנודד התחיל לפני הרבה שנים והוא לא מפסיק, וזה באמת אותם אנשים, וזה לא אמור להיות שונה מכל תחרות אחרת. כך בכל מקרה ניסיתי לומר לעצמי, אבל ככל שחשבתי על זה, במיוחד אחרי התחרות, הבנתי עד כמה אני הייתי לחוץ, עד כמה אני התרגשתי מהמעמד הזה, עד כמה אני באמת זה לא היה משהו קטן עבורי, ועד כמה באמת זה לא היה כמו עוד תחרות שכולם מדברים עליה בסבב. זה באמת היה משהו יוצא מגדר הרגיל, ואני בטוח שכל ספורטאי וספורטאי הרגיש ככה שמה. אני אגיד את זה מהדברים שהכי קטנים שבאו לידי ביטוי, זה אשכרה שכחתי לעשות אימונים מסוימים לפני התחרות. אני מגיע לכפר ואני שוכח איזה אימונים אני צריך לעשות היום. ואני מסתכל בסוף הערב על התוכנית, ואני אומר, וואי, לא עשיתי את האימונים הנכונים היום. וזה דברים שאף פעם לא קורים לי. אני הכי מסודר בדברים האלה, אני הכי מפוקס בדברים האלה, במיוחד לפני תחרויות. אבל כנראה שהלחץ עשה את שלו. וגם שוכח ציוד שלי בכל מיני מקומות, שוכח את הטלפון, שוכח את הבקבוקים, שוכח באמת דברים שהכי הכי הכי לא מתאימים לי קרו לי שמה. אז ככה, זה מהפן ההתרגשותי של העניין הזה, שבאמת חשבתי שאני אוכל את זה, אבל זה בעצם אכל אותי די בגדול.
אתה אומר, עם כל הכבוד לכמה, ואנחנו יודעים שהוועד האולימפי והספורט הישגי עושים מחנות וגיבושים וכל זה, וכמה שניסו, והמאמנים וכל הצוות, ואבא שיש לו ניסיון באולימפיות, כמה שלא הכינו אותך עדיין בסוף, זה אירוע אחר.
בסוף הייתי שם כמו ילד בן 9 שעושה את הטריאטלון הראשון שלו, שבערך משתין בבגד ים, ולא מבין איפה הוא נמצא בכלל. אז כן, מהצד השני, הייתי אומר של מה שנקרא של הקורונה, ככה רגע אחד שתפס אותי, שגרם לי להבין בעצם שזאת לא עוד אולימפיאדה רגילה, מה שבאמת אני זוכר ואני כנראה אזכור עד יומי, הטקס פתיחה. הטקס פתיחה זה משהו שכל כך רצינו להיות בו ורוצינו להשתתף בו, ומהסיפורים במיוחד של אבא שלי ושל כל הספורטאים האחרים, מה המשמעות של טקס פתיחה עבורם ואיך זה מרגיש וכל הנבחרות סביבך. אז ככה באמת היינו מתחת ככה לאצטדיון האולימפי, הדבר שמסמל את האולימפיאדה. כל הנבחרות סביבנו שואגות, צועקות, ואנחנו מתחילים להתקדם ועוד צעד ועוד צעד, וכבר מתחילים לראות את הפתח של הכניסה לקראת האצטדיון. והנה מגיע הרגע שצועקים ישראל, ואנחנו נכנסים לתוך האצטדיון, ושקט.
דממה.
דממה. אני מדבר עם רן לידי, ואני מסתכל עליו, ואני אומר, פאק.
אתה אומר, זה לא מה שדמיינתי, זה לא מה
שראיתי בטלוויזיה. זה לא מה שסיפרו לי. זה לא הרגשה. ושם כזה קצת איזה משהו שככה צבט לי בלב, שהיה לי מאוד מאוד קשה, עם העניין הזה של הקורונה ושל... של הסיטואציה החדשה שהיינו צריכים להתרגל אליה במהירות, אבל באמת ככה ניסיתי לנער את זה מהר מאוד, ולהמשיך להתרכז בתחרות שבאה 3-4 ימים אחרי.
קח אותי לתחרות, אנחנו יודעים שסיימת מקום 20, איך היום בראייה של כמה אנחנו, חצי שנה אחרי האולימפיאדה, אחרי שכבר עיכלת, עברת, פניך כבר קדימה, איך אתה מסכם את התחרות ספציפית? אתה מרוצה, לא מרוצה?
אני חושב שבתור ספורטאי הישגי אני לא כל כך מרוצה, אבל זה משהו שאני חושב כשתשאל כל ספורטאי הישגי שיכולים להגיע לאולימפיאדה, אפילו אם הוא יסיים מקום שני, הוא יתבייס על זה למה לא הגעתי מקום ראשון. אז באמת ככה אני לא מרוצה כל כך מהתוצאה הסופית מבחינה מקצועית, אבל אני סופר סופר מרוצה מאיך שהתחרות התנהלה. כל עבד על פי התוכניות. לצערי בסוף את האקסקיושן הסופי של הריצה לא הצלחתי להביא לידי ביטוי מספיק, אבל מבחינת התחרות ומבחינה מקצועית אני פחות מרוצה. באמת ששאפתי ליותר, והמטרות שלי ושלנו כצוות היו הרבה יותר גבוהות מזה, אבל בסדר, מזלנו עוד שנתיים וחצי אנחנו כבר בבאה.
נכון, האמת שזה הצד הטוב של הקורונה, שהיא עשתה לנו את האולימפיאדות קצת יותר צפופות. אז אני רוצה שתיקח אותי רגע לתחילת המסע האולימפי, ועוד לפני שאני אשאל אותך מתי הבנת שאתה הולך על אולימפיאדה, מעבר לחלום ילדות, בוא נעשה רגע סדר למאזינים, איך מגיעים לאולימפיאדה? מה הקריטריון? איך זה עובד?
בעצם אתה צריך להתברק ב-55 הראשונים הטובים בדירוג האולימפי. הדירוג האולימפי מתחיל שנתיים לפני האולימפיאדה, שנתיים וקצת לפני האולימפיאדה, ממאי עד מאי של שנתיים לפני האולימפיאדה. צוברים ניקוד בעצם, לוקחים לך את ה-12 התחרויות הכי טובות במהלך השנתיים האלה, ובעצם מי שנמצא ב-55 הראשונים בדירוג מגיע לאולימפיאדה. כמובן שיש כל מיני כפילויות ומדינות שיש נגיד לפניך 4 צרפתים, 5 צרפתים, מתוכם רק יבחרו 3, אז בסוף 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 אתה צריך להיות ב-55 הראשונים הטובים, וזה הקטריון.
אוקיי, תודה. בוא נתחיל רגע, נלך אחורה לחלון מהאולימפי. אנחנו יודעים שגדלת בבית של אולימפיאדה, אבא שלך שמי סגיב התחרה במרתון לוס אנג'לס
1984.
אז גדלתם, אתה ורן, שעוד מעט גם נגיע אליו, גדלתם באווירת ספורט, אווירה אולימפית. סיפרת לנו קצת על ההתחלה שלך, אבל מתי, כבר בתוך הדרך של היותך טריאטלט, מתי הבנת שאתה הולך על אשכרה, אתה הולך על אולימפיאדה?
אני חושב, הרבה שואלים אותי את השאלה הזאת, ואני באמת חושב שבגלל הצורה שאליה נולדתי, והצורה שבאמת בה התחנכתי, אני לא יכול להצביע על נקודה מסוימת שהבנתי, אוקיי, אני מגיע לאולימפיאדה, זה החלום שלי. מאז ומתמיד אני ידעתי שלשם אני מגיע, אבא שלי עשה את זה, ברור שגם אני הולך לעשות את זה. אני מאז ומתמיד ידעתי שמתי שאני אגיע לאולימפיאדה, אולי לא ידעתי באיזה ענף, כן? אבל אני ידעתי שאני הולך להיות באולימפיאדה. מבחינתי זה היה משהו שהוא מובן מאליו, שאני צריך להגיע לאולימפיאדה אליו, בגלל שראיתי את אבא שלי מתחרה שם, לא ראיתי באופן אישי, כן? אבל הוא באותו ספורטאי אולימפי, ובחינוך שקיבלנו, ומבחינת כל ה... איך אני אתן את זה בצורה, בדוגמה הכי טובה, ילד בר מצווה, שמבקש לטוס, לרכב בטור דה פרנס, את העליות שמה, זה לא בן אדם, זה לא ילד,
ילד סביר.
זה לא ילד סביר, או... זה ילד שכבר יודע מה הוא רוצה לעשות, וילד שיודע מה החלומות שלו, אני חושב, וילד שיודע את הדרך שהוא צריך לעשות כדי להגיע לשם, אז אני באמת לא חושב שהיה נקודה שאני יכול להצביע עליה, שבה אמרתי, אוקיי, אני מגיע לאולימפיאדה. זה היה מין חינוך שהתגלגל אליו, שידעתי שלשם אני מגיע בסוף. על פי ציר הזמן, היה לי את הילדות, והיה לי את המצב שאני בו מגיע לאולימפיאדה, וידעתי שזה קורה. זה הגורל שלי.
יפה, אני מקווה שמלא מאזינים טריאטלטים צעירים שומעים אותך ושומעים, שאתה יודע שלכל ילד מותר לחלום, ובסוף עובדים קשה מגיעים לזה. אני חייב, בהמשך לשאלה הקודמת, כבר שהיינו במהלך הדרך, אני ואתה טסנו לתחרות סיריס ראשונה, זה היה...
התחרות הראשונה, ה-WTS שעשיתי, הייתה עם אור ברגר. ישנו בחדר ביחד עם מפתח בצורת לב.
נכון, נכון, בצורת לב, היה מאוד רומנטי, בשטוקהולם, נכון?
בשוודיה, כן.
בשוודיה, ב-2016.
כמה חודשים אחרי המדליה באליפות אירופה.
בדיוק, כמה חודשים אחרי המדליה באליפות אירופה, אז בעצם התחלת את המסע לאולימפיאדת...
זה היה ממש לפני ריו, אבל זה כבר היה באמת בתקופה שכולם התכוננו את האולימפיאדה, ואנחנו באנו לנסות לראות מה אנחנו שווים.
ואגב, היה לך תחרות מאוד טובה שם, נכון?
הייתה לי תחרות באמת...
סיימת
25? כן, בסיריס הראשון, סיים מקום 25. אני חושב שזה מאוד מכובד גם בהתחשב לפילד שהיה שם. תחרות שאני מאוד מתבאס שירדה ככה מהסבב, זו תחרות שמאוד אהבתי.
בעיקר בגלל המסלול, בוא נגיד שאתה חובב מסלולי אופניים כמה שיותר אתגריים, כמה שיותר טכניים, כמה שיותר מסובכים. וכמה שיותר מסוכנים, אפילו אפשר להגיד.
כמה שיותר מסוכנים, גשם, קובלסטון, סטן, הכל.
אוקיי, מתי במהלך התהליך המסע לאולימפיאדה הבנת שאתה כבר שם? השאלה אם ממש זה היה דן דיל שהרשימות האולימפיות פורסמו, או קצת לפני זה היה איזה תחרות שהבנת שזהו, השגתי את שלי.
אני חושב שהיה לי רצף של באמת כמה תחרויות מאוד משמעותיות וטובות, שבאמת בסופם אני הסתכלתי על הסטטיסטיקות ועל כמה נקודות יש לי, וראיתי שבאמת שם הבנתי שזה שלי, שזה היה כמובן אליפות עולם בגולד קוסט, שסיימתי מקום עשירי, עוד גביע עולם שסיימתי מקום שביעי.
גולד קוסט היה...
2018, אני חושב. והטסט איבנט. אז בעצם ככה שלוש תחרויות שהביאו לי בומבה של נקודות, שידעתי כבר, אני חושב, שנה לפני האולימפיאדה, שאני אהיה באולימפיאדה. כמובן שכשהתחלנו את המרוץ לאולימפיאדה, הייתי מאוד מאוד בלחץ הזה, של להשיג את הקטריון כמה שיותר מהר, ולנסות, והייתי בלחץ של התחרות, ואם אני לא עושה תחרות טובה מבחינתי, זה היה וואו, יש מצב שאני לא אגיע לאולימפיאדה. אבל באמת אחרי כמה תחרויות יחסית מהירות, הצלחתי להגיע לנקודות שלשם כיוונתי מבחינה סטטיסטית, שידעתי שאלו הם מספר הנקודות שאני צריך לעשות כדי להגיע לאולימפיאדה. זה באמת הכניס אותי ללב שקט, ואני חושב שבאמת אחרי הטסט איבנט ידעתי שאני בפנים 100%.
הטסט איבנט שאנחנו מזכירים אותו פה הרבה פעמים, רק נדייק לקהל, זה... תחרות, טריאטלון, חלק מהסבב שמתקיימת בטוקיו, לצורך העניין התקיימה בטוקיו שנה לפני האולימפיאדה, על אותו מסלול, אותם תנאים, ובעצם זה היה התחרות הכי חשובה של כל הטריאטלטים בסבב באותה שנה. בגלל זה ההישג של מקום 13 היה מאוד נחשב מבחינתנו. הסברנו על הקריטריון, דיברנו על החוויה של האולימפיאדה. אני רוצה עכשיו קצת לחזור אחורה. אוקיי, לילדות ילדות. התחלת בתור טריאטלט, אנחנו היום יודעים שיש ליגת טריאטלון, שלילדים מתחרים כבר מגיל 7, 8, 9, וזה מבורך, אבל אתה, מתי התחלת?
אז כמו שאמרתי, לעשות טריאטלון, התחלתי בגיל 8. אבל בין שאר הדברים גם הייתי שחקן הוקי בנבחרת ישראל.
הוקי?
הוקי.
אשכרה הוקי.
אחד התחביבים שאני עדיין מחכה לחזור אליהם ביום מן הימים, אני עוד לא סותר אפילו להגיע ל-NHL אולי, וג'ודו, גם הייתי בג'ודו הרבה שנים, ובאמת לא התאמנתי לטריאטלון כשבאתי לאותם תחרויות. ריצה אף פעם לא רצתי, שחייה אבא שלי לימד אותי לצוף נקרא לזה, אפילו לא לשחות, כי באמת בתחרות הראשונות שלי אפילו לא הבנתי מה אני עושה, וככה פשוט אבא צעק עליי, תשחה, תשחה, תשחה.
תתקדם, הכיוון הוא שם.
הכיוון הוא שם, בדיוק. היה אפילו איזה פעם אחת שהחסק של המציל החזיר אותי חזרה לחוף, ומשם המשכתי את התחרות. אז, ואופניים רחבתי רק שטח, רחבתי בקבוצת CCC, ורחבתי רק שטח, וזהו, לא באמת התאמנתי לזה.
טריאטלון אמיתי, מתי התחלת להתאמן בתור טריאטלט?
בתור טריאטלט התחלתי להתאמן רק כשעברתי לפנימיה, בגיל 14.
גיל 14.
גיל 14.
אשכרה שם.
רק שם הבנתי מה זה תוכנית אימונים, מה זה שעון לרוץ איתו, מה זה אימונים לטריאטלון בעצם.
איך זה היה לגדול בעצם עם אבא שהוא אטלט כזה גדול, בכל זאת חוויית אולימפיאדה, זה כאילו משהו שזורק אותך, אני חייב להיות בספורט, או שיש לי אופציית בחירה?
זה שאלה קשה, כי לפי איך שזה נשמע, מה שאתה אומר, זה כאילו אבא שלי דחף אותי כל הזמן לזה. האמת היא שממש לא, זה אף פעם הוא לא דחף אותי, לעשות משהו, הוא הציע לי, אתה רוצה לבוא איתי לתחרות? בוא נלך, כאילו, וזה היה נראה לי פשוט כיף. הוא אף פעם לא דחף אותי להתאמן, אף פעם לא דחף אותי לבוא לתחרויות, אף פעם לא דחף אותי לעשות משהו שאני מיוזמתי לא רציתי, ובאמת ככה זה היה, זה פשוט היה תחביב כיף של בילוי משפחתי, שהתרחב עם שני אחים שלי, שבסופם ידעתי שאני מקבל איזה ג'חנון או איזה משהו ככה, וזה נטו זה, זה נשמע הרבה שחושבים שיש לי אבא שהוא ספורטאי אולימפי שלא היה לי שום ברירה אחרת והוא דחף אותי לזה, אבל זה ממש לא. החינוך של אלף גדלתי פשוט לימד אותי לאהוב ספורט במובן הכי, הכי פשוט של המילה. אני אהבתי ספורט בכל מובן שהוא, ובגלל זה הדברים שעשיתי באו באמת מעצמי ונטו מאהבה לספורט באופן כללי, לאו דווקא טריאטלון. הייתי גם מתחרה בתחרויות ריצה, וכמו שאמרתי, באוקי וג'ודו והכל, וזה נטו מתוך אהבה לספורט באופן כללי. אהבה תאורה. ובגלל זה, זה אולי נשמע שלא הייתה לי אופציה אחרת, אבל החינוך שקיבלתי הוא לא היה קודם כל לטריאטלון ולהתחרות ולהתאמן ולעבוד קשה. החינוך שקיבלתי הוא נטו לאהוב ספורט ואת הערכים של הספורט, ומשם לקחתי את זה בעצמי.
מדהים, בעיניי. אני קצת מכיר את האבא, אני לא מכיר את האבא, בטח לא כמוך, אבל אני חושב שאהבת הספורט, אני חושב שזה משהו שאבא שלך משדר בכל שיחת טלפון אקראית, או בכל פגישה שהייתה לי איתו, כמה אוהב את הספורט, כמה אוהב את התחרות, כמה אוהב את התוהר של הספורט, וזה יפה לראות שזה עובר הלאה. בגנים ולדור הזה, כי אנחנו יודעים שהדור הזה הוא קצת פחות, יותר קשה מהבחינה הזאת, אנחנו נגיע לזה עוד בהמשך, אז זה יפה לשמוע. גדלת גם עם שני אחים, נגיד, אבל אח אחד שככה רדף אחריך, הוא צעיר ממך, רן סגיב, גם היה באולימפיאדת טוקיו האחרונה, מקום 35. יש לומר, וציינו את זה גם בפרקים הקודמים, מצעיר המשתתפים שהיו בטוקיו.
אם לא הכי צעיר, השני הצעיר שם.
מדהים, ואין ספק שגם בעתיד נשמע את הסיפור של רן, אבל לא תמיד היה בתכנון להגיע לטוקיו, אבל בסוף הוא הלך על זה ועשה תחרות מדהימה. איך זה היה לגדול? עם אח כזה קטן שתמיד רודף אחריך, לא יודע, אני בתור אבא צעיר מגדל עכשיו שני בנים עם גילאים הפרשים קטנים, ואני רואה את התחרות ביניהם, ואני רואה את המלחמות, ואני אומר, וואו, שניהם באותו ענף על האיסטר.
אז אני ורן פשוט גדלנו בצורה, כמו שאתה מכיר, שנינו באופן כללי מאוד שונים. וגדלנו לתוך הטריאטלון בשני צורות הכי שונות שאתה יכול לדמיין לעצמך. באמת, לא, אף אחד לא עקב אחרי אף אחד, אף אחד לא רדף אחרי אף אחד. רן היה באמת מאוד, הוא לא היה מאוד תחרותי כמוני, הוא לא חיפש את התחרויות כל הזמן. הוא למד פסנתר, הוא עשה, למד כל מיני דברים, עשה כל מיני דברים. לא בהכרח חשבנו שהוא אשכרה גם יהפוך את זה כמוני לקריירה ולהגיע לאולימפיאדה, ובאמת ככה הדרך שלו הייתה מאוד 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 שונה ממני, ככה שאני לא יכול להגיד שבאמת היה את, את הקרבות האלה שאתה מדבר עליהם בתור ילדים, אבל מה שמייחד את שנינו זה כמו שאני אומר, אהבה לספורט, הדוגמה שאני נתתי לטור דה פרנס, הבחירה שלו לבר מצווה הייתה לראות את אולימפיאדת לונדון.
אמת, אמת, אני אפילו לא זוכר את זה.
אז כאילו, שנינו מאוד 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 אהבנו ספורט באופן דומה, אבל הדרך שבה הגענו לאן שהגענו היא סופר סופר שונה. אז באמת אני חושב שהדרכים שלנו התחילו להצטלב כשהוא עבר לווינגט, ובאמת התחיל לעשות את צעדיו בעולם, בעולם הגדול של הטריאטלון העולמי. אז רק שם באמת התחילו הדרכים שלנו ככה להצטלב ולהתאמן ביחד, וסוג של התחרות אחד נגד השני. אבל אני לא זוכר רגע אחד שהתחרויות בינינו הייתה משהו לא טוב. באמת כל השנים, גם עכשיו, גם במירוץ לאולימפיאדה, גם באולימפיאדה עצמה, אף פעם לא מצאנו את עצמנו נכנסים למקומות לא טובים בגלל התחרויות הזאת.
אני אגיד מהיכרות אישית עם שניכם, ואהבה מאוד גדולה לשניכם, אין ספק שאתם שניכם שונים לחלוטין. לא יודע אם נתקלתי באחים כל כך שונים, וזה מה שיפה בכם, והאמת שאפשר לשים על השולחן, יש בכם לא מעט עימותים ולא מעט ריבים, כמו כל אחים. כן, כמו כל אחים.
פשוט שלנו פשוט מתמקדים בספורט.
כן, מתמקדים בספורט, אבל מאוד יפה גם לראות איך אתם מסיימים את זה מאוד מהר, ואיך אתם מקלילים את זה מאוד מהר, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, איך אתם תמיד תמיד זוכרים שהמטרה העליונה היא החשובה. שאתם בסוף איפשהו דוחפים אחד את השני ומאתגרים אחד את השני, ויש איזו מטרה יותר גדולה מזה, ואני מאוד מאתגר, כן, לפעמים לנהל את שניכם או לאמן את שניכם, אבל שזה מצליח, זה סיפוק מאוד גדול, ואין ספק שזה יכול להיות בונוס מאוד גדול לטריאטלון הישראלי ולשניכם. היינו כמה, כבר לא מעט זמן אנחנו בנעימות, בזה, תרשה לי לשאול אותך קצת שאלות יותר קשות. יש איזה מישהו שככה אתה זוכר לרעה, לא צריך שם, זה סיפור, מישהו שאתה זוכר לרעה, שיצבן אותך, לא האמין בך, אתה יודע, בתחילת הדרך, שהיית סתם שחר סגיב שניסה להתחיל את דרכו בטריאטלון, ואתה בראש שלך כבר אמרת, אני, מה זה, אני שחר סגיב, אני אוכל אולימפיאדה, אני הבן של שמי סגיב. יש איזה מישהו שאתה זוכר איזה ביקורת ארסית כזאת, או איזה חוסר אמונה שנתנה לך דלק לעתיד?
תשמע, הדרך שלי לעולים, באופן כללי, לאיפה שאני נמצא היום, לא הייתה חלקה כמו שחושבים, או תמיד רואים את ה-AP-AP והכל טוב, אבל באמת, עד הברייק שלי, עד הפריצת דרך שעשיתי בעצם, שהייתה בערך בגיל 18-19, הייתי לא מהטובים, לא לדבר על טובים בעולם, בטח שלא בטובים בארץ, הייתי רביעי, חמישי, היה זה תמיד היונה, שהוא באמת היה הוואו בגילאים שלנו, וגם זוארץ שהיה הרבה יותר טוב ממני, ועוד כמה בדרך ככה. ולא לא תמיד האמינו בי. היו שני מקרים, אני חושב שאני זוכר. אחד שלא הוציא אותי לאליפות עולם, על אף שעשיתי את הקריטריון לאליפות עולם, אמרו לי, אתה עשית את הקריטריון, אבל
מתי, באיזה שנה?
זה היה באליפות העולם שהייתה באוקלנד. אני לא זוכר בדיוק באיזה שנה זה הייתה, אבל זה היה אליפות העולם לנוער באוקלנד, שעמיתה יצא אליה, ואני בגלל שעשיתי את הקטריון על הקסקס לא הוציאו אותי אליה, אבל בכל זאת, על אף שעשיתי את הקטריון, וזה היה ממקום שלא ממש האמינו בי, כי ראו מה אני עושה, וזה לא שעשיתי דברים וואו, עשיתי דברים מאוד ממוצעים, ולא האמינו בי ככה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, שהמערכת והאנשים ככה לא מאמינים בי. זה משהו אחד. משהו יותר עמוק ו... יותר מילדות הייתי אומר שכשהייתי בא, כשהייתי, איך נקרא לזה, לומד עדיין לצוף באימוני שחייה, אז לא ממש ידעתי מה אני צריך לעשות. וכן, הייתי מחפף פה ושם, כי לא היה לי את היסודות של שחייה, לא ידעתי באמת לשחות כמו שצריך. וזה היה מעצבן את המאמן שם, את המאמן, מאמנת, זה היה מעצבן אותם, שאני ככה לא מקצועי כמו שהם רוצים ש... שחיינים בנבחרת יבואו והתנהגו. וככה אמרו לי, בצעקה כזאת, שאני לא אגיע לאף מקום בחיים שלי, בטח שלא בספורט, ופה ושם. אני לא יודע אם הדברים האלה הם היו כדלק עבורי, אבל בהחלט אני אוהב להוכיח את עצמי. אני אוהב, לא יודע אם להגיד לבוא כאנדרדוג, אבל אני אוהב לבוא, ועל אף שלא תמיד מאמינים והאמינו בי, להראות שאני כן מסוגל, שאני כן עבדתי קשה, שאני כן יכול להוציא את ה-A-game שלי כשאני צריך, וזהו, אני חושב ששני אלה סיפורים מאוד עוצבתיים אצלי שאני זוכר.
אני מאוד אוהב לשמוע, כי אני רוצה להאמין שיש לנו הרבה מאזינים צעירים ששומעים אותנו, ואתה יודע, גם הם לא מצטיינים בגיל 16, 17, 18, ואולי הם חווים חוסר אמונה מכל מיני מסגרות, ואולי אפילו מהמאמנים הקרובים שלהם, אתה יודע, שלפעמים מנסים להעביר להם איזשהו מסר.
אני ממש חוזר לאבא שלי, שלמרות כל מה שקרה לי, התמיכה והדברים שהוא ידע להגיד לי באותם רגעים, הם באמת אלו שבמקום לקחת זה למקום קשה וכישלוני ו... לא, שאני לא מצליח, ומה שלחפש פה, למקום שזה עוד, זה עוד חלק מהדרך.
אז זה בדיוק המסר שאני רוצה שהטריאטלטים לעתיד ישמעו, שגם אם בגיל 16, 17, 18, חווים קשיים, ולא תמיד הם במקומות הראשונים, ולא תמיד מצליחים, ולא תמיד כולם מאמינים בהם, אם יש את האמונה העצמית הזאת, ובטח ובטח, חשוב וקריטי, כמו שהיה לשחר, את האמונה הזאת מהבית.
ואומץ, אני חייב לציין, ואומץ.
אומץ, תדייק אותי באומץ רגע.
אומץ לא להסתכל, אומץ לא לפחד להסתכל גבוה. אנשים מפחדים להציב לעצמם מטרות מסוימות, ואני בתור נער צעיר, אף פעם לא פחדתי להסתכל גבוה יותר ולהרים לעצמי את הרף. אני עוד פעם משליך את זה, כן, על אבא שלי, שהוא תמיד הרים לי טרף יותר, אבל בקטע לא בקטע שהוא דחף אותי לעשות דברים יותר קשים, אם אתה לא תעשה את זה, אתה לא תצליח. אני אמרתי לו, אבא, אני רוצה לרוץ כך וכך, בחמש קילומטר. הוא אמר לי, סבבה, אתה מסוגל, מה הבעיה? ומבחינתי זה היה כאילו איזה משהו לא הגיוני. וכשאבא שלי אבל נתן לי את האישור הזה, זה גרם לי באמת להאמין בזה. אז קודם כל, גם אומץ לחלום גבוה, ואולי עוד איזה מישהו שככה יאשר לך את האומץ הזה.
צריך מישהו אחד שיאמין בך, אתה אומר.
משהו כזה.
טוב, תרשה לי לשאול אותך שאלות קצת בגוון אחר. מה התחרות הכי טובה או הכי זכורה מבחינתך בארץ?
יש לי את התחרות שהיא הכי זכורה מבחינתי בארץ. יש לי בעיה עם שנים. אבל היה גביע אירופה לנוער בארץ.
באילת.
באילת, כמובן, כשאני הייתי בנוער, וככה, באמת, לא באו הרבה מחול, אבל באו מספיק מחול כדי שזה באמת ירגיש אווירה בינלאומית, וייתן לפן התחרותי משהו בינלאומי יותר מסתם תחרות של כמה ישראלים שמתחרים באליפות ישראל. באותה תחרות, כן, זה גם היה חלק מאליפות ישראל בתוך הגביע אירופה,
אליפות ישראל לעילית השתלבה
לנוער.
לנוער השתלבה בתוך הסבב גביע אירופה לנוער שהיה באילת.
אז ככה, באותה שנה יונתן אולשנסקי הוא היה הספורטאי עדיין, והיו כולנו ידענו שהוא עומד לנצח, וכולנו ידענו שעומדת כנראה לצאת בריחה. בריחה שיונתן שונסקי בעברו שחיין מאוד טוב.
בריחה, רגע בוא נדייק. בריחה זה חבר'ה ששוחים קצת יותר חזק מהחבר'ה, מנסים ליצור איזשהו פער על שאר השאר המתחרים, ואז יוצאים לאופניים לפני כולם, ומנסים ליצור בריחה, לנתק את עצמם מהשאר.
כן, אז ידענו שזה מה שהולך לקרות, ובתוך התחרות הזאת, מבחינת הגילאים, אז ככה, כמו שאמרתי, לי היה את הנמסיס שלי, עמית היונה, חברי הטוב מאוד.
חברנו הטוב.
חברנו הטוב מאוד.
שולחים לו דש, אנחנו לא יודעים איפה הוא משוטט.
הוא בארץ,
הוא בארץ. הוא חזר לפול?
חזר לפני שבוע.
וואי, וואי, וואי.
עם רסטות, כן, אבל חזר. וככה, אני ידעתי שזאת הדרך היחידה שלי לנצח אותו. עמיתי, מי שלא יודע, עצן מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
כישרון בחסד עליון, אין
ספק. מטורף. ובגילאים האלה זה באמת היה משהו מובהק מעל כולם. וככה ידעתי שאם אני רוצה לנצח אותו ולהיות אלוף ישראל לגילאים האלה, אני חייב להיות בתוך הבריחה הזאת. חייב. כמו שאמרנו, השחייה אצלי לא הייתה משהו מיוחד מדי, אבל כן נתתי לעשות את הדברים הקטנים של מי נקרא סטארט ביץ' להחלפות, לפתיחת רכיבה, הדברים הקטנים שמרכיבים את הטריאטלון למשהו,
שכן... שאני קוטע אותך, ואני קוטע אותך, אבל פשוט אני מרגיש את השאלות אחרי זה, סטארט ביץ'.
זינוק מהים.
זינוק מהים, שלא מזנקים מפונטון שבאיזה רפסודה כזאת לים, אלא זינוק עם ריצה לים, מה שאנחנו הישראלים מתמחים.
כן. ככה, אז כל מיני דברים קטנים שידעתי שאני טוב בהם, שאני חייב לנצל אותם. ופה מגיע באמת העניין של האומץ. באתי למי שהיה מאמן שלי אז, אורי זילברמן, ושכמובן עדיין היום איתנו בצוות והכל, אמרתי לו, אורי, אני רוצה להיות שם, אני יודע שאני חייב להיות שם. אני לא יודע אם הוא האמין לי או לא, באותם זמנים, אבל הוא זרם איתי. וכך באמת יצא שהצלחתי להביא את עצמי לבריחה הזאת בתחרות, ומשם פשוט הייתי על ענן מסוים, ריחפתי, ידעתי שאני נמצא במקום שבו אני צריך להיות, שזה מקדימה, בתחרות שהיא בינלאומית, על אף שהיא בארץ, אבל אני מקדימה, מייצר משהו, מביא לידי ביטוי את היכולות שהן לאו דווקא שחייה אופניים או ריצה, מביא את היכולות שמרכיבות טריאטלון לענף שהוא יותר משלושה ענפים אחד אחרי השני. ובאמת שם פשוט הייתי על סוג של ענן, ולא היה אכפת לי מה... מי ראשון, מי שני, ידעתי שאיפה שאני נמצא עכשיו, זה איפה שאני צריך להיות, וככה באמת המשכתי את הבריחה הזאת עד הריצה, וסיימתי מקום ב-European Cup, מקום רביעי, ומבחינת הישראלי מקום שני, ובגילאים שלנו אלוף ישראל, אז ככה זה תחרות שאני חושב מאוד 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 זכורה לי, שבה הבנתי מה ארגז הכלים הגדול שלי, שאני יכול לתת בתוך תחרות ריאטלון, ומהם החוזקות האמיתיות שלי, מבלי עכשיו להתפקס על כל ענף בנפרד.
ותמיד כיף להצליח באילת.
ותמיד כיף להצליח באילת. נכון. אין ספק שתמיד כיף להצליח באילת.
בתור כאלה שתמיד גדלו שאילת זה התחרות הכי חשובה, אין מה לעשות בתור ילדים, באנו לאליפות ישראל באילת, זה היה עשי, לא משנה מתי בעונה, תמיד כיף להצליח באילת. חייב לשאול אותך על הדרך, עוד פעם על הדרך. צוות האימון מורכב מהרבה חבר'ה, אנחנו התחלנו מזה שאני המאמן שחייה, ציינת את אורי לא מזמן שהיה המאמן שלך באקדמיה בתחילת הדרך, ליאור כהן, שחלק מהצוות הנבחרת, ולאחרונה אחרי טוקיו נכנס לעמדת המאמן הראשי, כמובן דוד רזניק, שהוא הפיזיותרפיסט, אילה רובני המאמנת כוח, ואתה מציף את עצמך, דניאל קסל הפסיכולוג, אין ספק שאתה מבחינת הצוות אתה מקצוען. אבל אני רוצה לשאול אותך על היריבי אימון. עד כמה היריבי אימון לאורך הדרך, אתה יודע, מתחילת הדרך באקדמיה עד השנים האחרונות, כמה הם אתה מרגיש שהם שותפים לדרך?
אני חושב שהם שותפים לדרך בכל כך הרבה צורות ובכל כך הרבה בחינות שאני שזה לא רק אנשים שמושכים אותי, או אנשים שדוחפים אותי ליותר, או אנשים שפשוט נמצאים איתי, או פשוט קופצים איתי למים. אני חושב שזה סוג של מין ציר זמן, עוד פעם, כזה שבכל ציר זמן מסוים, היריבי אימון הביאו לי ערכים שונים לאימון. אני יכול להגיד שבתחילת הדרך, רק כשהגעתי לפנימיה, אז כמובן כשהגעתי לפנימיה, היה את בוגרי הפנימיה, את נווה כהן ואביעד כהן. הם כיריבי אימון פשוט חינכו אותי להיות ספורטאי ובן אדם יותר טוב, ולאו דווקא לנצח את האימונים. אני באמת הסתכלתי עליהם בתור האיידולים שלי, ומה שהם אומרים לי לעשות אני עושה, ומה שהם מבקשים ממני לעשות אני עושה, לא בגלל שהם שמה ואני פה, אלא בגלל שאני יודע, אלא בגלל שאחד חיבדתי אותם, מאוד 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 חיבדתי אותם, ואני ידעתי שמה שהם יגידו לי יעזור לי להיות ספורטאי הרבה יותר טוב בעתיד. ראיתי אותם ואמרתי לשם אני רוצה גם להיות ככה. אז באמת בכל מקטע בחיים שלי היה לי תיריבי האימון שהובילו אותי להיות מה שאני היום. אם זה אחרי שסיימתי את הפנימיה, זה באמת היה אמיתי, שככה באמת היינו ביחד 3 שנים, אחד בתחת של השני, טיסות, חול, מחנות, רק אני והוא, סוליקו, חודשים.
שיש לומר גם שניכם טיפוסים מאוד מאוד שונים, מאוד שונים.
מאוד שונים.
אבל היה יפה לראות איך הפכתם להיות חברים כאלה טובים, על אף שהם שונים.
ופה באמת, על אף שאנחנו גם שונים, והכל באמת התחרנו אחד נגד השני, והתחרנו בעצם על אותו מקום. אז באמת בכל תקופה מסוימת בחיים שלי השותפי אימון מקבלים אצלי צורה שונה, והיום באמת השותפי אימון שלי והיריבי אימון שלי זה גם מקום שאנשים שבאמת איתי ועושים איתי את האימונים ושותפים איתי לדרך, אבל גם ממקום שאני באמת רוצה לעזור להם להיות באותו מקום שאני הייתי בתור ילד, לעזור להם להיות ספורטאים יותר טובים ולגרום להם להבין שוואלה, אתם עושים איתי את האימונים האלה, אתם חיים את אותם חיים איתי, אין סיבה שגם אתם לא תגיעו לאותם הישגים ואפילו יותר. המטרה שלנו בסוף כספורטאים זה לקדם את הענף, ושענף יתקדם ויגדל ורק יגיע להישגים יותר גדולים. אמרת בתחילת הרעיון שאני הספורטאי בינתיים המותר ובכל הזמנים. אני לא רוצה להישאר ככה, אני רוצה על מנת הענף שיבואו אנשים ויהיו יותר טובים ממני, שהענף יתקדם. אז באמת זה המקום שאני חושב שאני נמצא בו כרגע היום כזקן השבט בספורט ההישגי, ככה להנחיל ולתת את הערכים שאני חושב שאני גדלתי עליהם לחבר'ה שמתאמנים איתי.
אז שחר, אנחנו מחפשים את שחר סגיב, רן סגיב של הדור הבא. אני עובד בזה בשטח, עובד על זה מאוד קשה. האם יש משהו שאתה רואה מהעיניים שלך, שאתה היית עושה אחרת, מהעיניים של הספורטאים, מהעיניים של המאמנים, בכל זאת אתה כבר עם ניסיון ודמות והישגים, בוא נשמע אותך.
מהעיניים של המאמנים אני אף פעם לא יכול להגיד דברים שהייתי עושה אחרת, כי איך שאני גדלתי זה תחת אותו צוות בעצם, אומרי, אתה, כולכם, זה בעצם אותו צוות שאני גם התחנכתי וגדלתי אליו. אני חושב שלרוב הספורטאים פה חסרים כמה דברים. אחד, אופי. אנשים לא מבינים מה זה אומר להיות לייפסטייל של טריאתלט, לחיות את החיים של טריאתלט. כדי להיות טריאתלט טוב ולעשות מזה קריירה, אתה צריך לאהוב את החיים האלה, וזה חיים מאוד קשים. זה הרבה בדידות, הרבה לבד, הרבה זמן בחול שהוא גם לבד, רחוק מהבית. אנשים לא מוכנים לחיות את החיים האלה על מנת להגיע להישגים. אני מאוד אוהב את החיים האלה, אני מאוד אוהב את הלייפסטייל הזה, בגלל זה אני כל כך מתחבר אליו, ואני אעשה טריאתלון עד שהרגליים שלי פשוט לא יצליחו לעמוד בזה, כי אני כל כך אוהב את האורח החיים הזה. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד 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 קשה לדור הצעיר פה לעשות, מלפחד יותר מדי זמן בחול, מפחדים להתחרות, מפחדים לחיות אורח חיים של טריאתלט, לא אורח חיים ספורטיבי, לא ללכת למסיבות ולא לשתות ולא זה. אורח חיים של ספורטאי וטריאתלט זה אורח חיים מאוד קשה, ואני חושב שאנשים פה לא אחד אולי לא יודעים מה זה אומר, אבל שתיים לא מוכנים לחיות את האורח החיים הזה. גם אתה וגם אורי וכל דור העבר שלנו, בילה חודשים על גבי חודשים בחול, והתאמן במקומות לא מקומות, והדור שלנו היום לא מוכן לעשות את אותם דברים, וזה דברים שאתה חייב לעשות אותם על מנת להיות ספורטאי וספורטאי טוב. ללמוד לקבל את הערכים של ספורטאי הישגי, ובסוף גם לדעת על מה אתה נלחם ולמה אתה נלחם. זה דבר שהוא מאוד 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 חסר פה, אני חושב, וזה לא משהו שגם המאמנים יכולים ללמד אותו, כי בסופו של יום לא יכולים להכריח ספורטאי לך תהיה בחול ותתמודד לבד. אנחנו לא בתקופה הזאת יותר, אין מה לעשות, אבל זה משהו שבא לרעתנו, אני חושב.
לגמרי, אני חושב שזה שווה פרק שלם.
ונקודה שנייה שהייתי רוצה לדבר עליה זה שבאמת הם לא מוכנים לעשות מעבר למה שאומרים להם. אנחנו מאוד הסתכלנו וראינו מה אנחנו צריכים לעשות על מנת להיות ספורטאים טובים יותר, ותמיד חשבנו סוג של אפילו שני צעדים לפני המאמן שלנו, וידענו לאן אנחנו רוצים להגיע עוד לפני שהמאמן אמר לנו מה אנחנו צריכים לעשות. באנו אליו וישרנו את זה סוג של את התוכנית, וזה משהו שאני חושב שמאוד חסר פה, שאנשים פשוט עושים את מה שאומרים להם לעשות ותו לא. הם מאוד מתמקדים בכאן ועכשיו, ולא יכולים לחשוב כמה צעדים קדימה, ולראות איך הם נהיים ספורטאים טובים יותר, ולא רק ספורטאים טובים יותר, אפילו אנשים טובים יותר, עם ערכים של ספורטאים, ואולי באמת זה גם מגיע מאוד המקום הזה של האהבה התאורה הזאת לספורט, פשוט לאהוב ספורט, בלי שום קשר אם אתה עושה טריאטלון או לא. באמת נטו לאהוב ספורט בגלל משהו ומשהו יכול לתת לך.
מסכים לחלוטין. השני שקל שלי לנושא הזה זה שאנחנו בסופו של דבר מדינה קטנה, חסרת תרבות ספורט, לצערי הרב.
אני חושב שזה לא סיבה.
אני לא אומר שזה סיבה, אבל אני אומר...
אני חושב שלהשליך כל פעם את המקום הזה שאנחנו לא תרבות ספורט, זה פשוט סוג של להסיר אחריות מבן אדם שרוצה להצליח. כי בתחילת הדרך שחברות ההייטק פה, או האנשים האלה שחלמו בגדול, היו אומרים להם, כן, אבל אנחנו לא מדינת הייטק, מאיפה תשיגו תקציבים, מאיפה תשיגו זה? אם גם הם היו ממשיכים ונכנסים למקום הזה של אין פה ערכים כאלה, לא היינו מגיעים לזה, אבל תראה איפה אנחנו היום. ומבחינתי, כל פעם שאומרים את הדבר הזה, אנחנו לא תרבות ספורט, אולי בהתחלה האמנתי לזה, וגם סוג של השלחתי את הבעיות שלי על זה, אבל זה לא. אם אני רוצה להצליח, זה כי אני רוצה להצליח. אין פה שום קשר למי למדינה או לתרבות או לבן אדם שנוסע לידי באוטו.
אמת, כי אתה גדלת בבית של תרבות ספורט ברמה מאוד גבוהה. אני מדבר ברמה תרבותית, מדינתית, כדי שלא יהיה לנו עשרות בודדים של ספורטאים שמצטרפים לטריאטלון, או אלפים שמצטרפים לספורט בכללי, כדי שהספורט יהיה חלק הרבה יותר מהותי מהחינוך של הילדים במדינה הזאת, מהמהות של הנוער, של השלב הזה בחיים שלהם. וגם אחרי זה מן הסתם יגיע לספורט ההישגי, שגם פה אין לנו תרבות ספורט, על אף שאנחנו שנינו חלק מהספורט ההישגי והוועד האולימפי, ואנחנו מקבלים תמיכה ומעל ומעבר, וברמה הזאת של הספורט ההישגי בקצה אין תלונות. אבל איפשהו בתרבות עצמה, בשורשים, אנחנו בבעיה, ואני חושב שאנחנו בבעיה שהולכת ומשתרשת.
רגע, אז אתה חושב שבן אדם לא יצליח בספורט זה כי השכן שלו הוא לא מאמין בספורט ובערכים של הספורט?
לא, אני חושב שבן אדם...
או שזה יקטין לו את אחוזי הצלחה?
אני חושב שלבן אדם יש אחוזי הצלחה הרבה פחות גבוהים במדינה שמקדשת ספורט, או במדינה שלא מקדשת ספורט. ואנחנו, עם כל הכבוד, עסוקים במלא דברים אחרים, ספורט לא בראש מעיינינו. וגם אם ספורט בראש מעיינינו, אפשר נהל אותו הרבה 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 יותר טוב. אבל שוב, זה נושא לפרק שלם, ואם אנחנו נמשיך לדבר על זה, אנחנו לא נסיים גם עד מחר.
ודבר נוסף ככה שאני רוצה גם להוסיף, אם יש פה הורים שמקשיבים לפודקאסט הזה, הורים של טריאטלטים, תשחררו את הילדים שלכם, תנו להם לעשות מה שהם אוהבים, אני באמת גם עכשיו בהיותי ככה בוגר שמגיע לכל מיני תחרויות של צעירים, של ילדים, וגם קצת שומע מסביב, אני רואה את הלחץ שאתם מפעילים על הילדים שלכם. תשחררו אותם ותנו להם פשוט ליהנות ולעשות את מה שהם אוהבים, הלחץ יגיע בדרך. באמת זה מה שככה אני מנסה לומר לכל ההורים שבאים ולהתייעץ איתי לגבי הילדים שלהם, שהכל טוב, הכל בסדר, תשחררו. אני לא יודע אם הצלחתם להבין מהפודקאסט הזה או לא לגבי אבא שלי, אבל לחץ לא היה פה. אז אם פשוט תנסו ככה לומר מילה טובה לילד על הספורט באופן כללי, או על מה שהוא עושה, או על אחרי אימון שהוא עשה, גם אם הוא היה טוב וגם אם הוא לא היה טוב, שכל הכבוד ואתה תותח ואתה מלך שאתה עושה את זה, תאמינו לי, זה יעשה הרבה יותר.
אמת, אמת, אמת. אני עובד עם ילדים צעירים, ואני רואה את התגובות של ההורים, שהאמת שאני חושב שבראייה שלי בעשר שנים האחרונות, אני חושב שההורים לאט לאט מתמתנים, אבל עדיין יש הורים שהיו צריכים את העברה שאתה אמרת. הכנתי לך פה איזה שאלון קצר, שאלות קצרות, אבל תשובה של מילה אחת. אז אם אתה חוצה למילה השנייה, אני כבר קוטע אותך. אז תחשוב טוב. לא שאלות קשות, כן? אבל תהיה כנה. המיקום שבאמת חשבת עליו בלילה לפני שהלכת לישון באולימפיאדה.
פודיום.
פודיום זה לא מיקום, יש שם שלושה מיקומים.
מבחינתי פודיום זה היה מיקום.
אוקיי. טריאטלט הכי טוב בכל הזמנים.
אליסטר בראונלי.
מה הענף הכי מועדף עליך בטריאטלון?
אופניים.
ראית איך התעלמתי מה הענף הכי שנוא עליך בטריאטלון? מי הספורטאי הכי נערץ עליך שלא בתחום הטריאטלון?
הרבה יחלקו, אבל מבחינתי זה עדיין לנס אמסטרונג.
אוכל אהוב ביותר?
פחמימה, אם אפשר להגדיר את זה ככה. כי יש כל כך הרבה שמשתמע.
תדייק, תדייק לי בפחמימה.
פיצה? פיצה, נגיד פיצה.
פיצה, פיצה, פיצה זה תשובה טובה.
פיצה תשובה טובה.
טסת כל כך הרבה בעולם. העיר נאמבר וואן שהיית?
מבחינת יופי או בילויים, זה...
מבחינת הכל, נאמבר וואן. אני יודע שיש לי עיר נאמבר וואן.
העיר, אני יכול להגיד מדינה?
אפשר.
ניו זילנד. ניו זילנד המקום הכי מדהים שהייתי בו.
וואו, באמת?
כן.
יפה. טוב, שאלה אחרונה, אבל זה כאילו נתן לך את התשובות. אמת או נכון? מכבי יש רק אחת והיא לא בחיפה.
אסור לי אפילו להגיד משהו בנתון הזה.
טוב, זה אחת מהתשובות.
כולנו יודעים שמכבי יש רק בחיפה.
אוי ואבוי, אוי ואבוי, בוא נגיד ששחר אהוב עליי באמת, אבל יש לו כמה חסרונות, ואחד מהם זה אהדת מכבי חיפה, ואנחנו לא נשפוט אותו לרעה על זה. טוב, שחר, אז אנחנו ממש ברגעי סיום. בוא תספר לנו, דיברנו הרבה על העבר וכולי, אבל אתה טריאטלט בשיא כוחה ובשיא האימונים, ואנחנו עובדים קשה יום-יום. מה העתיד? מה המטרות? מה על הפרק?
אז אני חושב שבאמת השיא שלי עוד לא הגיע. יש לי הרבה מטרות שאני רוצה עוד להגשים בדרך. מבחינת המטרה הכללית, כמובן, פריז, אנחנו מתמקדים בפריז. מבחינת ה... מטרות היותר קטנות, אם אפשר להגיד לזה, מבחינתי זה להתחיל להביא מדליות. מדליות בוורד קאפים, משם להתקדם למדליות בוורד סיריוס, ככה שבאמת נגיע לפריז כפייבוריטים אמיתיים. אני באמת חושב שהשיא שלי ככה עוד רחוק, ואני מתאמן ועובד קשה מאוד יום-יום על מנת להגיע לשם.
מה התחרויות הקרובות על הפרק?
בתחילת אפריל אנחנו טסים למליה, לספרד, ליורופין קאפ, ככה להתניע מנועים, ובסוף החודש של אפריל שני וורד קאפים שבתקווה יקרו באסיה, אחד בקוריאה ואחד ביפן.
מה קורה עם אליפות אירופה, אליפות עולם השנה?
אליפות אירופה השנה במינכן, שלשם אנחנו כמובן מתכוננים. אליפות הגרנד פיינל, הרי אין אצלנו אליפות העולם, הגרנד פיינל באבו דאבי רק בסוף שנה, יש עוד הרבה זמן עד לשם, סופר ליג על הפרק גם שוב פעם, באזור נובמבר אוקטובר. כן,
אז בוא נוסיף את זה, אם כבר הגענו לסופר ליג, נגענו בסופר ליג, התחרת השנה שעברה בסופר ליג, אנחנו יודעים שזה לא כמו ה-ITU, כל מי שרוצה יכול להירשם דרך האיגוד וכו', אלא זה ליגה אקסקלוסיבית שמקבלים הזמנה אליה, ואתה קיבלת הזמנה שנה שעברה. בוא ספר לנו קצת איך זה להיות מבפנים, כי זה משהו חדש.
זה משהו חדש, אבל אני חושב שזה העתיד של הטריאטלון שלנו. באמת הטריאטלון, עם כמה שהוא יחסית ענף אולימפי חדש, הוא לא מפסיק להתפתח ולא מפסיק לחדש את עצמו. באמת הסופרליג זה ככה משהו שמחדש את עצמו בצורה מאוד מאוד גדולה, במיוחד עם הכסף שהוא מביא איתו, שזה בעצם הדבר שהוא הדיל ברקר לכל ספורטאי, איפה שהכסף הגדול, לשם הספורטאים הגדולים ילכו, בין אם זה המרתוניסטים למייג'ור, והשחיינים זה ה-ISL וכל זה, אצלנו הסופר ליג זה הכסף הגדול, בתור ספורטאי ITU אני מדבר, לא על הלונג דיסטנס, שם הכסף הגדול, ולשם כולם רוצים לקבל הזמנה, באמת השנה קיבלתי לשם הזמנה, וככה מכל השנים שצפיתי על הסופר ליג והסתכלתי ואמרתי, אני חייב להיות שם, אני חייב כל כך להיות שם, אני כל כך רוצה את הדגל ישראל הזה על הכתף שיהיה בטלוויזיה ושיהיה בכל הערוצים ושככה לחשוף.
ופתאום מי רוצה להיות שם, הפכת להיות בחזית הראשית שם.
הפכתי להיות בחזית הראשית.
חלק מרכזי מהקבוצה שלך, נאמר ש... שהסופר ליג באמת זה ליגה אטרקטיבית, הם לוקחים את החוקים, קצת משנים, עושים כזה...
אפשר להגיד שאין חוקים פשוט.
בדיוק, אין חוקים, זה לא החוקים הרגילים של ה-ITU, וזה עושים מרחקים שונים, סדר שונה, הכל בשביל להפוך את זה ליותר אטרקטיבי לצופים. ובקיץ האחרון הצטרפת בפעם הראשונה, אבל נתת הופעה מכובדת, ויש היומרו סופר מכובדת.
אז... כן, אני, באמת שאם, אתה יודע, לכל תחרות יש לי מטרה אליה, לסופר ליג באתי בלי מטרות. לא ידעתי איך אני אהיה, איך אני אגיב לדברים האלה, איך אני באמת אתחרה. אז באתי בלי ציפיות ופשוט נהניתי מהדרך, ואין מה לעשות. בתור ספורטאים, מתחרות לתחרות פשוט נהייתי רעב יותר. אם באתי לתחרות הראשונה בלונדון בלי שום ציפיות, אפילו לא התרגשתי כל כך. למינכן, ג'רזי, מליבו, כבר באתי כל כך רעב להצליח ולהתחרות, ובאתי הכי לטרוף שאני יכול, אז באמת זו תחרות מטורפת בכל קנה מידה, במיוחד שאתה יודע שכל מי שסביבך, שזה עוד בסך הכל רק 19 מתחרים שיכולים להשתתף, 20 משתתפים, עוד 19 שעומדים איתי על קו הזינוק, הם הכי טובים בעולם. כולם מדליסטים, רובה מדליסטים אולימפיים, אלופי עולם, אלופי אירופה.
הטופ של הטופ של הטופ.
הטופ של הטופ של הטופ, ואחד להתחרות נגדם באמת ככה, גם נותן לי את הגושפנקה הזאת שאני בין הטובים שם ובין הטובים בעולם, וזה כיף, כיף להרגיש ככה. וגם להתחרות שם, פשוט זה... אין יותר מדהים מלהתחרות בסופר ליג לדעתי.
לא, אין ספק שהסופר ליג לוקחים את הטריאטלון רמה אחת קדימה, אנחנו גם יודעים שלפני שבועיים היית בשבוע גלה כזה של הסופר ליג, עם ערב הוקרה וצילומים ושטיח אדום כזה, סטייל האוסקר.
טוקסידו, עניינים.
אנחנו יודעים שהסופר ליג לוקחים את עצמם מאוד ברצינות, וזה צעד מבורך.
מביאים את מעמד הספורטאי לפרונט, והופכים אותו באמת להיות מין סופרסטאר.
מעמד הספורטאי וגם פרנסת הספורטאי. הם דואגים לזה, וזה משהו שקצת נשכח לאורך השנים. עוד שאלה, שחר, קצת out of the triathlon. מאיה, הזכרת אותה בתחילת הפודקאסט. מה שלומה, מה קורה, כמה זמן אתם ביחד, מה התכנונים, מה העתיד?
וואי וואי, איזה שאלות קשות הבאת פה. חסר לי, אני עונה תשובה לא נכונה.
אתה רוצה שנענה את מאיה על הקו? זה גם אפשרי.
אז כן, מאיה, בת זוגתי. הכרתי אותה בעצם לפני כמעט שנתיים, ממש בקורונה. התחלנו לצאת, ותוך אני חושב חודש כבר טסנו לג'ירונה, אלא לא נודע, לתקופת זמן לא ידועה.
הכל בגלל הקורונה הזויה הזאת.
הכל בגלל הקורונה. אחד משהו, אחרת הדברים היו מתקדמים כמו לזוג רגיל שמתחיל לצאת דייט פה, דייט שם וזה. אבל ככה עשינו, הדברים תפסו צורה מהר מאוד, ושנינו ידענו שזה משהו מאוד 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 רציני, ומשהו אמיתי ואיכותי, ובאמת לא פחדנו לקחת פה סיכונים, וטסנו ביחד, ומאז לא נפרדנו. כיום אנחנו גרים ביחד ברעננה, כן, התמרכזתי, אני יודע.
עזבת את זיכרון יעקב, שגדלת ואהבת גם, ועברת לרעננה, הפכת להיות שרוני כזה, מרכז טיפוסי. אוהב עד עכשיו?
מאוד, מאוד. שינוי אווירה מדהים, בדיוק מה שהייתי צריך.
ושחר, בעצם, אבא שלך היה המאמן שלך לאולימפיאדה.
כן, אז ככה, בגיל 23, אני חושב, החלטתי לעשות ככה החלטה שאני צריך לשנות משהו אצלי בקריירה, בתוכנית, בהכל. הייתי בווינגט במשך 8 או 9 שנים, והרגשתי שאני צריך שינוי. אז ככה עשיתי שיחת 4 עיניים עם אבא שלי, והחלטנו שאני חוזר הביתה, חוזר לזיכרון, והוא נהיה המאמן שלי. ובעצם הוא אימן אותי במשך 5 שנים עד לאולימפיאדה, ועשינו דרך מטורפת ביחד. הוא אימן אותי בצורה שלא חשבתי שמישהו ככה יצליח להביא אותי למקומות חדשים, להישגים חדשים, ליכולות באמת שרק חלמתי עליהם. ומעבר להיותו מאמן, הוא גם היה מנטור שלי, הוא ידע להגיד לי בדיוק את הדברים הנכונים תוך כדי אימון, אחרי אימון, ובאמת עשינו דרך מדהימה ביחד, ואני חייב לו את כל התקופה הזאת, במיוחד של האולימפיאדה עצמה.
אתם בעצם מאוד דומים, אתה ואבא, לא? באופי, בהתנהלות, באימונים, בחשיבה.
כן, אנחנו די דומים, מאוד זורמים, מאוד אוהבים לעשות דברים חדשים. אנחנו כל פעם מנסים לראות איך אנחנו מפתחים את האימון לצורה אחרת, מאוד 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 לא הדרך הרגילה של פשוט לרוץ, אינטרוולים. באמת אנחנו ניסינו לשנות כל דבר שיכול להיות ולהביא משהו חדשני לעולם האימון, ולגרות כל הזמן את הגוף, את המערכת העצבית, שתשתלב בצורה יותר טובה לאימונים.
וואו, מדהים. לא חושב שהרבה זוכים שאבא מאמן אותם, ואבא מאמן אותם בדרך לאולימפיאדה. יפה. שחר, משפט אחד לסיום, משהו שאתה רוצה להגיד לנו לפני שאנחנו סוגרים את הפודקאסט?
היה לי ממש 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 כיף. כמובן שאנחנו יכולים לדבר עוד שעות ארוכות, כמו שבדרך כלל אנחנו עושים. אולי נפתח איזה סדרת פרקים של אור מדבר עם שחר, משהו כזה. אבל באמת אני רוצה להגיד לכולם, תרגישו חופשי, לדבר איתי, שלוח לי הודעות. אני באמת משתדל לענות לכולם, וכל מי שצריך עזרה או משהו, אני לגמרי פה ואני בארץ, אני לא בורח לשום מקום. ואפילו עכשיו שהתמרכזתי ככה אני יותר קרוב לרובכם, אז דברו איתי.
אז אני לגמרי מצטרף על זה. אם יש כוכב ושחר הוא כוכב, אם יש כוכב שהוא עם רגליים על הקרקע, זה שחר, והוא תמיד זוכר מאיפה הוא בא ואיך הוא גדל, ואת הילד הצעיר והאנרגטי שהוא היה, אז הוא מאוד מעריך את החבר'ה הצעירים, והוא אוהב לבוא לראות את התחרויות ילדים ונוער. אז אל תעססו, תתקיפו אותו, הודעות, פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, מה שצריך גם דרכי, אני אתקיף אותו.
מיילים, הכל.
הכל, הכל, הכל. תודה רבה,
פה,
שחר.
אפשר גם לשים באמת פה,
נכון?
בקישור של הפודקאסט, קישורים איך להשיג אותי, ובאמת בכיף.
נשים, נשים. שחר, תודה רבה.
תודה לכם.
היה כיף, כמו שכיף שאני ואתה מדברים בדרך כלל. לא ירדנו עד כדי כך עמוק, אבל אולי זה בפרקים הבאים שאני אביא אותך.
המשך יבוא בטוח.
היה כיף, היה תענוג, המון תודה. מזמינים אתכם להמשיך לשתף, לעקוב לקראת הפרק הבא. אנחנו מבטיחים להמשיך לעניין, להביא רעיונות חדשים, אורחים מיוחדים. תודה רבה על כל התגובות והשיתופים, מעריך מאוד. המשך יום טוב.